אנחנו בדף י"ח עמוד א' באמצע למדנו במשנה שבערב יום הכיפורים היו מעמידים את הכהן הגדול בשער מזרח ומעבירים לפניו פרים, אלים וכבשים. תנא, אומרת הגמרא, אף שעירים היו מעבירים. לפי הברייתא גם שעירים היו מעבירים לפניו, אבל תנא דידן, מה הייתה מלא תנא שעירים? למה בעל המשנה שלנו לא מנע גם שעירים? כיוון דעל חטקת, וכיוון שהשעירים זה מה שמחפר על חטאים, השעיר לעזאזל, חלשה דעתי, הכהן הגדול זה יחליש את דעתו שהוא חושב על השעיר, על החטאים. הגמרא, יחי פר נמי, גם הפר, גם הוא בעל חטא, פר אחד לחטאת, גם על חטא הוא דעתי. הגמרא, פר, נכון שהוא בעל לחטאת, אבל הוא בעל חטאת של הכהן, של הכהנים, עליו ועל אחיו הכהנים הוא דעתי. והכהן הגדול, תודה רבה, הוא אומר, באחיו הכהנים, אני סגרתי לנושא של החטאים. כי אם היה איזה כהן אחד, איקה איניש דעית במילתא, אם היה איזה כהן אחד שעשה משהו שלא יעשה, מידע יד עליה, הכהנים מכירים אחד את השני, הוא מעדר בתשובה, הכהן הגדול כבר היה מחזיר אותו בתשובה. אבל את החטאים של כל ישראל, כולו ישראל, הוא לא יודע את כל החטאים, ולכן הוא מוטרד, הוא לא יודע מה היה, אם השער יצליח לחפר, לא יצליח לחפר. אז כדי לא להחליש את דעתו בנושא, אנחנו לא נותנים לו, לא מעבירים לפניו את השעיר חטאת בערב יום הכיפורים. אז אם כן, הכהן הגדול היה יודע את המשפוחת, מה שקשור לכהנים, הוא ככה בעניינים, ואמר אבין, אז זה פתגם, הדבר הזה הוא פתגם, היינו דם ריינשי, אם ברחתיך די לה, אם הקרוב משפחה שלך הוא, שבשפה שלנו היום הוא ממס הכנסה, אז זה לא טוב. חזי בשוק אם אתה רואה אותו תברח ממנו. למה? כי הוא מכיר אותך, הוא יודע בדיוק מה מצב הנכסים שלך, אז לא, זה לא עליך, הולך, עליו לא תצליח לעבוד, הוא כבר מכיר אותך היטב.
מה העניין דווקא של הפר?
לא הבנתי. הפר הוא חטאת. הפר והשעיר זה שניהם דברים של חטאת. כל שבעת הימים, אמרה המשנה, לא מונים מן המאכל ומשתה, בערב יום הכיפורים לא נותנים לו לאכול הרבה. תנא רבי יהודה בן הקוסה אומר, מה הוא אוכל בערב יום הכיפורים? מאכלים אותו סלטות וביצים, כדי למסמסו, זאת אומרת כדי שמערכת העיכול שלו תהיה פתוחה. אמרו לו, מה פתאום, זה לא טוב, כל שכן שאתה מביאו לידי חימום, זה מאכלים שגורמים חימום ואנחנו חוששים שזה יגרום לו לטומאה. תניא סומכוס אומר משום רבי מאיר, אין מאכלים אותו לא אבי ואמרי לה לא אבבי, ויש אומרים אף לא יין לבן. לא מאכלים אותו לא אבי, כלומר לא אתרוג ולא ביצים ולא יין ישן, ואמרי לה לא אבבי, לא אתרוג, לא ביצים, לא בשר שמן ולא יין ישן. אלו מאכלים שלא טוב לאכול בערב יום הכיפורים, ויש אומרים אף לא יין לבן, מפני שהיין לבן מביא את האדם לידי טומאה. הגר"א מוחק פה את השורה הבאה. אלעזר בן פנחס אומר משום רבי יהודה בן בטרה, אין מאכלים אותו לא חגבי ולא גוון, ולא כל הדברים מביאים לידי טומאה. לא חגבי, לא חלב, לא גבינה, לא ביצה ולא יין. לא נשאר הרבה אפשרויות מה לאכול. דג, לכן לא אוכלים דגים כן. ולא גבם מגריסים של פול ובשר שמן ומורייס. ולא כל הדברים מביאים לידי טומאה. מה זה בא לרבות? לעיתוי מה? לעיתוי יהד אתנו רבנן. חמישה דברים נוספים מביאים את האדם לידי טומאה ואלו הן: השום והשחליים וחלוגלוגות וביצים וגריר. בספר מלכים מסופר שאחד מבני הנביאים של אלישע יצא אחד על השדה ללקט אורות. תנא משמיד רבי מאיר, הוא הלך ללקט גרגיר, ואמר ביוחנן, מה נקרא שמן אורות שמאירות את העיניים? אמר רב הונא, גרגיר, אם יכול לאוכלו אוכלו, ואם לא מעבירו על גבי עיניו, כי זה בריא לראייה. אתה רוצה לדעת מה זה גרגיר? בוא נחפש את זה. פה לא כתוב מה זה. מה? כן?
הנה, יש פה.
מה אומרים? מה זה?
הוא אומר, לפי אולי הראייה שלו, פסקה
חרדל.
מה זה
חרדל? חרדל לבן. טוב, אז תחפש חרדל לבן בשדה ותאכול אותו. לא נטמע, כן. לא, הנס לא עבד, ולכן היה צריך לעשות השתדלות. אמר הפאפה, כל השבח של הגרגיר הזה זה בגרגיר המצרנה. זה גרגיר, זה שיח שגדל בקצה של השדה, ואז הוא, יש לו כוח, כי באמצע הוא מושפע מהשיחים האחרים. נקודה. אמר רב גידל, אמר רב, לכן לפי מה שלמדנו, אכסנאי אדם שהוא אורח וישן אצל מישהו אחר בבית לא יאכל ביצים, שמה הוא יתאמה ויתגנה על בני הבית, ולא ישן גם בתליתו של בעל הבית, שוב מאותה סיבה. נקודה. רב, כי מה כלל לדרשיש? למדנו במשנה למדנו עכשיו שאדם צריך להיזהר לא להגיע לידי טומאה. אז לכן רב, כי מה כלל לדרשיש? כשהוא היה מתארח באיזה מקום, אז הוא היה מיד מתחתן ליום אחד, מכריז, מה נאבה ליומה? מי מוכנה להתחתן איתי ליום הזה? אחר כך אני הולך, זה ליום אחד. אבל נחמן קם מקלה לשיצים, מה חיזה מהווה ליומה? שואלת הגמרא, רגע, זה לא טוב להתחתן עם אישה וליום אחד ואחר כך לעזוב אותה ואתה לא יודע מה קורה איתה. תני רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא יישא אדם אישה במדינה הזו וילך וייסה ושיהיה במדינה אחרת בלי לדעת מה קורה, שמה הילדים שלהם הם לא ידעו בכלל, יזדווגו זה אצל זה ונמצא אך נושא את אחותו ומלא את כל העולם כולו ממזרות. ועל זה נאמר מלא ארץ זימה. זאת אומרת, הממרי, פה רב ורב נחמן, רבנן קל איתלו, יש להם קול ומפורסם. ואם באמת היה נולד לו ילד, אז הוא היה יודע, אני הבן של רב נחמן, הבן של רב, זה היה ייחוס, זה היה נשמע. ואתה גמרה, רגע, אתה לא...
זה מה שרב עשה?
כן. כדי לא להגיע לידי יתומה, אז הוא אומר, הוא מגיע לאיזשהו מקום, מיד יש לו אישה, מיד מתחתן במקום. אם היא רוצה מגרש, אם היא רוצה לא מגרש, מה שהיא רוצה, אבל לא נשאר יום אחד בלי אישה. אין יום אחד שהוא לא נשוי, אבל הוא נסע עכשיו לשליחות להעביר סדרת שיעורים במקום אחר, אז הוא כמה ימים לא בבית. זאת אומרת, אין דבר כזה, צריך אישה. ואמר רב, התבעו לנשא מתפסה צריכה לשב שבעה נקיים, מה דבר כזה? צריכה, אי אפשר מיד להתחתן תוך יום, צריך שבוע.
רגע, התקנה שעשו על שתי נשים זה היה אחרי
הגמרא? בזמן הגמרא, למה אחרי? שהיום, כן, ודאי, כן, אחרי. הגמרא רבנן, הודו יבו מודו לו, מי קדם אבו קדם ומשד רשלוחה. זאת אומרת, הוא היה יודע מראש שהוא הולך להגיע לעיר מסוימת, אז שבועיים לפני כן כבר היה שולח שליח, מי מוכנה להתחתן איתי ליום אחד? הייתה אחת שמסכימה, והיא הייתה עושה שבעה נקיים כבר מראש, ואז כשהיה מגיע, מיד היה מתחתן איתה. והיא בהתאמה, יכול להיות שהוא לא בא עליה בכלל, אלא ייחוד דבר מייחד לו. הוא רק ייחד אותה, הוא לא בא עליה, הוא רק קידש אותה, והנה היא נמצאת. כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאינו פת בסלו. זה שיש לך פת, זה כבר מרגיע אותך. זה על רב נאמר ועל רב נחמן.
הרב, אנחנו מתעסקים פה בבעיות, מה שנקרא, טכניות ולא מהותית, אין בזה שום בעיה. אף אחד מהגמרא לא...
למה בעיה? איזה בעיה?
לא יודע, כל מוסד הניסויים והבית היה נפח פה ל...
אני חושב, זה לא מוסד הניסויים, זה הוא מקדש אישה ליום אחד, הוא לא, אין ביניהם קשר אפילו, יכול להיות.
זה כל העניין,
הוא לוקח אישה. לא, אבל לפי התירוץ הסופי, לפי התירוץ מייחדלי הוא באלמה, זה אין כלום, אין שום קשר.
אני אגיד
גרושה עכשיו, גרושה, לא, נגיד שהיא נקראת גרושה, אז מה קרה, מה היא גרושה? היא הייתה אישה שמוכנה הייתה להיות יום אחד מקודשת לרב, זה דווקא איחוס, זה לא, זה מעלה.
אבל הוא יכול להיות אבא ביחד, זה לא יותר,
לא, רק אם הוא חי איתה ממש, זה הרבה יחד. אבל אם הוא לא חי...
אתה יכול להיות מלאך בכל מקום בעולם
לאיזושהי
אישה? כן. אפילו יותר מארבע?
כן. ארבע זה רק כשאדם חי ממש, אז הוא לא יחיה עם יותר מארבע אנשים. איתם ממש ביחד, אבל אם הוא לא חי איתם כל הזמן ביחד, אין בעיה. מסרו זקני בית דין לזקני כהונה ועלו ללשכת בית אבטינס והשביעו ונפטרו והלכו להם ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנחנו שלוחי בית דין ואתה שלוחן ושליח בית דין, משביעים אנו עליך מי שיקן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. כי הצדוקים היו משנים מסדר העבודה, הם היו קודם נכנסים להיכל, לוקחים את המחתה שעליה הגחלים, מפזרים עליה את הקטורת, העשן עולה, ואז היו נכנסים עם המחתה כשכבר העשן של הקטורת מתאמר, אז נכנסים לקודש הקודשים. כי הם אמרו, בענן יראה על הכפורת, אתה צריך להיכנס כשכבר יש איתך איזה ענן. ואנחנו אומרים, לא, הכהן הגדול נכנס, ובקודש הקודשים הוא מניח את המחתה על הרצפה, עליה יש גחלים, מפזר עליה את הקטורת, ואז מתחיל לעלות הענן. זאת אומרת, הענן הוא רק אחרי שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, לא לפני. אז צריך לוודא שהוא לא יעשה כמנהג הצדוקים. הוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים.
הצדוקים,
הכהן הגדול נכנס להיכל, ולפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא כבר שם על המחתה של הגחלים את הקטורת, ומתחיל לעלות איזה ענן כזה, ואז הוא נכנס לקודש הקודשים. בדיוק.
זה צדוקים.
נכון.
אז
ביכול
לראות את זה ישר,
משאיר, אנחנו נמצאים בתוך
ההיכל.
אסור לאף אחד להיית שם.
בכל ההיכל?
בכל ההיכל. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לצאת, במקודש עד צאתו.
זאת אומרת, כולם נמצאים בחוץ
ונקים, וכתובי איזה חלב גם לגמרי. אז לכן צריך להשביע אותו, כי הוא לבד, אף אחד לא יודע.
אבל
היית,
היה
לי,
הרבי
יוחנן
הכהן הגדול, אחרי 80 שנה, הוא עשה את זה, לא?
מה עשה?
הוא הצדוקים.
אה, בסדר. מה עוזר? לא הבנתי.
מה זה עוזר? זה משפיע אותו.
זה מה שאנחנו יכולים לעשות. מה חוץ מזה אנחנו לעשות?
זה בית שני.
בית שני מדובר פה, ודאי. אם היה חכם... הכל זה, השבעה רק בית שני. בוודאי.
אני צריך להשביע. אם הוא עושה את העבודה, שלא פשוט לא יוצא משם.
אז מה, אבל אנחנו רוצים, אבל אנחנו רוצים שתהיה כפרה לישראל, מה אנחנו מעניין אותנו גם הכפרה. אם היה חכם בליל יום הכיפורים, אנחנו רוצים שהוא לא ילך לישון, אז כדי שלא יהיה טומאה, אז אם הוא חכם, הוא מעביר שיעור כל הלילה דורש. ואם לאו, תלמידי חכמים דורשים לפניו. אם הוא רגיל לקרות, אם הוא יודע לקרוא כראוי, קורא, אם לאו, קוראים לפניו. למה קוראים לפניו? באיוב, בעזרה, רש"י אומר שזה דברים מעניינים, דברי הימים, וככה לא ירדם. זכריה בן קבוטה לא אומר, פעמים הרבה קראתי לפניו בדניאל. תנא, מה עושה בלשכת בית אבטינס? שם מלמדים אותו את חפינת הקטורת. אמר הפאפה, שתי לשכות בעצם יוצא שהיו לכהן הגדול. כל יום הכהן הגדול היה בשני מקומות. אמרנו שהוא היה גר בלשכת פלדרין, אבל את רוב הלימוד היומיומי שלו הוא היה עושה בלשכת בית אבטינס. זאת אומרת שהוא היה בעצם בשני מקומות. מקום אחד לשינה ומקום אחד בלמידה. אחת לשכת פרהדרין ואחת לשכת בית אבטינס. אחת בצפון ואחת בדרום. אחת בצפון, דתנן, שש לשכות היו בעזרה. שלושה בצפון ושלוש בדרום. מהם הלשכות שבדרום? לשכת המלח, לשכת הפרווה ולשכת המדיחים. לשכת המלח, שם היו נותנים מלח לקורבן. לשכת הפרווה, שם היו מולכים את אורות הקודשים. ועל גגה, על הגג, הייתה בית תבילה, ששם הכהן הגדול היה טובל ביום הכיפורים. לשכת המדיחים, שם היו מדיחים את קרבי הקודשים. ומשם מסיבה מדרגות עולות לגג של בית הפרווה, למקווה שנמצא שם. כל זה הלשכות שבדרום. שלוש לשכות בצפון, לשכת העץ, לשכת הגולה ולשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר שלשכת כהן גדול הייתה אחורי שתיהם, וגג שלושתן שווה, הם היו שווים בגובה. לשכת הגולה, שם היה בור הגולה, זה בור מים וגלגל נתון עליו, משם מספקים מים לכל העזרה. לשכת הגזית, שם היו הסנהדרין של ישראל יושבים ודנים את הכהנים, בודקים ייחוסים. מה? זה מקום קטן.
70
איש לא נכנסים לפה. נכנסים, נכנסים. אתמול דיברנו כבר על הנושא של הנכנסים, סגרנו את הנושא הזה כבר. אבל דיברנו על זה כבר, נכנסים, אמרת איך נכנסים, איך נכנסים.
זה נראה כמה שש...
5 דקות השקענו אתמול בנושא הזה של הנכנסים.
6-7 מטר זה נראה פה.
אתה אמרת בעצמך את הסיפור שכשיש אהבה אז נכנסים, אתה סיפרת לי על האוטובוס.
זה בחגים.
נו, אז מה? מה זה? כל הזמן, כל הזמן. תוכור עצוף אהבה מבנות ירושלים. כל הזמן יש אהבה. תשלח את זה פעם בהודעה, שכשיש אהבה יש מקום. מי שנמצא בפסול, כהן שמתברר שהייחוס שלו לא טוב, או שהוא תמה, או לא יודע, כל מיני דברים כאלו, או שיש לו מום, לובש שחורים, מתעטף שחורים ויוצא והולך לו. מי שלא נמצא בפסול, לובש לבנים, מתעטף לבנים, שזה הבגדים של הכהן, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. אחת בדרום, דתנן, 7 שערים היו בעזרה, 3 בצפון ו3 בדרום, אחת במזרח, אחת במזרח, שבדרום שער הדלקה, שני לו שער הקורבן, שלישי לו שער המים. במזרח שער ניקנור, שתי לשכות היו שם, אחת בימינו ואחת בשמאלו, אחת לשכת פנחס המלביש ואחת לשכת עושי חביתים. בצפון שער הניצוץ, ובניין הכסדרה היה, ועלייה בנויה לו על גבה, ושם הכהנים שומרים מלמעלה ולוויים מלמטה. לפנים ממנו החל, החומה, שני לו שער הקורבן, שלישי לו שער בית המוקד. ותניה, 5 תבילות ו10 קידושים תובל כהן גדול ומקדש בו ביום. הכהן הגדול ביום, אנחנו נלמד בעזרת השם, היה תובל 5 תבילות ביום הכיפורים, וכולן בקודש. כל התבילות האלו היו נעשות בתוך הקודש על גג בית הפרווה, זה המקווה מיוחד, חוץ מהתבילה הראשונה שביום, שהיא הייתה בחול במקווה שנמצא על גבי שער המים, וכתוב ובצד לשכתו הייתה. אז רואים שהמקווה של חול היה ליד הלשכה של הכהן הגדול. השאלה שאנחנו לא יודעים עכשיו איזה לשכה, כי בעצם אמרנו שהכהן הגדול בכל שבעת הימים היה בין שתי לשכות, לשכת הלדרין ולשכת בית אבטינס. ליד איזה לשכה היה המקווה של הכהן הגדול? לא ידענה. האם לשכת פרדרין בצפון ולשכת בית אבטינס היא בדרום, או לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרדרין בדרום? מסתבר, אומר רב פאפה, שלשכת פרדרין, החדר שינה של הכהן הגדול, הוא בדרום. למה מסתבר שהוא בדרום? כי אמרנו שהמקווה נמצא בדרום על גבי שער המים, וכתוב שזה ליד לשכתו. אז מסתבר הדבר שאיפה הלשכת, איפה החדר שינה של הכהן הגדול, לשכת פרדרין, ליד המקווה צמוד. למה? מה היא טעמה? הוא מקדים, על הבוקר הכהן הגדול קם משנתו, מסכת רגליו ותביל, מיד הולך, תובל במקווה של ידו. זה הגיוני שהמקווה ככה ליד החדר, ליד חדר השינה שלו, הולך למקווה, ואז הוא הולך לצפון, לבית ספר, לשכת בית אבטינס. גמר חפינה, לומד הלכות חפינה, או זה ממשיך את כל הסדר היום, עתי לבית המקדש, עובד עבודה, כל היום. לבעד הפניה, אחרי הצהריים, היו מזים עליו, למדנו שמזים אפר פרה אדומה, ואז הוא נטמע מהאפר פרה אדומה, והדר הזי לדרום, הולך חזרה לדירה שלו, לדרום, תובל, בגלל שיזו עליו אפר פרה אדומה, והולך לישון בנייך. כי אם אתה אומר שלשכת פלדרין היא בצפון, זאת אומרת שהחדר שלו, חדר שינה שלו בצפון, והמקווה בדיוק בדרום, ושם גם נמצא את לשכת האבטינס, אז יוצא שמקדים ממסך רגליו, הוא קם בבוקר, הולך לדרום ותובל, ומיד צמוד לטבילה נמצא בית ספר גמיר חפינה, אחר כך הולך לבית המקדש, עושה עבודה כל היום, וליד הפן יעמדו עלי, ואז הוא צריך ללכת לדרום בשביל לטבול, עד הרזיל לדרום ותביל, ואז הוא צריך ללכת שוב פעם את כל הדרך חזרה לצפון כדי ללכת לישון. כי אם המקווה וכל השינה שלו זה בשני מקומות, אז יוצא שבסוף היום כשהוא גמור מהעבודה הוא צריך עוד פעם ללכת כל הדרך חזרה, לטבול ולחזור לחדר שינה. וזה בעד המיד אבל זה על צפון. ומנחו מתארך מתרחים עליי כולי, מה ככה עושים לכהן הגדול, מטרטרים אותו, וזה הוא צריך ללכת בסוף היום את כל הדרך חזרה. את הגמרא, למה לא בעצם? יש עניין לטרטר את קצת הכהן הגדול. למה לא? מדריכים לו לטפי, יש עניין להטריח אותו. אם הוא צדוקי, אולי זה יגרום לו לעזוב, לפרוש. אתה יודע, שאתה מטרטר מישהו, אז בסוף הוא נשבר באמצע. גם אם הוא לא יהיה צדוקי, שלא תזוח דעתו עליו, קצת לגרום לו ענווה. דילות אימה אחי, שהרי בלב הכי קשה, למה צריך ששתי הלשכות יהיו בשני הצדדים, בדרום ובצפון? למה לא שמו אותם ביחד, אחת ליד השנייה? נבדו לתרוויו בעד הדדי. או יותר, אם תסגלה בחד, בכלל שתהיה רק לשכה אחת. באותה לשכה גם הוא ישן וגם הוא לומד. מזה שעושים שתי לשכות, סימן שיש עניין קצת לתרזז את הכהן הגדול ולחנך אותו לקצת ענווה. אז לכן, אל תוכיח לי, אי אפשר להוכיח איפה היה המקווה. יכול להיות שהמקווה היה פה, יכול להיות שהמקווה היה פה, אנחנו לא יודעים. מה? בחוץ. זה היה למטה, מתחת לעזרה, אבל זה מחוץ לעזרה. מצד הקדושה זה מחוץ לעזרה. מתחת לאדמה. אבל זה מחוץ לקדושת העזרה. זה בבית המוקד, בחלק שכבר יוצא החוצה. שבעה ימים כל יום, תחשוב. אבל פעם בסדר, אז כל
יום אנשים נוסעים לעבודה 40 דקות.
אבל הם נוסעים, הוא הולך ברגל.
יכול להיות איזה